הרב נמצא איתנו כבר בקו הטלפון, ואנחנו נפנה לכבוד הרב ונברך אותו בברכת שבת שלום, חודש טוב, בניסן יגאלו, בניסן עתידין להיגאל, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך, ראש חודש טוב ומבורך, והחודש הזה לכם ראש חודשים, שיהיה לנו לסימנה טובה לכל השנה כולה, מניסן ועד ניסן, שיהיו לנו ימים מוצלחים ומבורכים.
אמן ואמן. ראש וראשון, אנחנו מתחילים כבר עם כבוד הרב, ונפנה לשאלה הראשונה. איתנו נמצא מאזין בקו הטלפון, ואנחנו נפנה אליו. שלום לך, בנימין מקריית שמונה, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
חודש טוב. הרב, אמר הרב לפני שבועיים בשיעור שאי אפשר לעטוף תבנית עם נייר כסף.
אי אפשר?
תבנית עם נייר כסף לתנור. אי אפשר לעטוף אותה.
לא הבנתי כלום. על מה אתה מדבר?
תבנית של תנור.
אמר הרב, תגיד לי את המעשה. מה המקרה המדובר?
בפסח אני רוצה לקחת תבנית של תנור.
פסח, או... סוף סוף הבנתי שזה פסח. נו, מה קורה בפסח?
אני רוצה לקחת את תבנית של התנור, להצחוק אותה עם נייר כסף. הרב אמר שאי אפשר.
נו.
אם אני לוקח את התבנית הזו רק לעזרה...
קושייה? אז יש לך קושייה? מה? לא הבנתי, נו נו.
אני שואל, אם אני לוקח את התבנית הזו רק לעזרה, לשים עליה תבנית אחרת...
אני רוצה להבין, יש לך תבנית שהיא חמץ גמור.
אני מנקה אותה, עושה אותה חדשה, מנקה אותה טוב טוב, טוב.
איזה מנקה אותה? היא חמץ, היא בלועה מחמץ.
היא בלועה מחמץ, אני אטף אותה עם נהיה כסף.
סליחה, יש הדחה, תסלח לי. בוא נלך לאט לאט, אתה, אני לא יודע, ישר אתה מדבר איתי על הידוע, כאילו אנחנו כבר דיברנו לפני שתי דקות. אני לא זוכר מה מדובר בכלל. אתה מדבר איתי על תבנית שכולה חמץ.
כולה חמץ.
ואתה רוצה לעטוף אותה בנייר כסף ולהשתמש בה בפסח.
לעטוף אותה בארבע פעמים שכבה של נייר כסף ולהשתמש בה כעדר.
40 פעם אני אעטוף אותה. בסדר?
כן, כן.
עכשיו זה בולע ופולט. זה בולע ופולט. מה אתה רוצה? יש הלכה. רגע, אתה רוצה לדבר או אני מדבר עכשיו? יש הגדרה בהלכה שכל כלי כשהוא בא במגע עם חום או בכל או בלא חום, כל אחד לפי הכללים שלו, הוא בלע אסור, הוא פולט את האסור עכשיו. אז עכשיו זה פולט, מה אתה רוצה עכשיו לעשות? אז לא הבנתי, אתה מדבר איתי על דבר ישן שכבר דיברנו עליו. טוב, אני מבין שהמאזין...
כנראה, כן, אנחנו מבקשים באמת, שואלים שאלה אחת, תודה לרב, חזק וברוך, אנחנו ברשות הרב הולכים לשמוע את המאזין השני, מחצור, שלום לך, חיים.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
אנחנו בדרך כלל מדברים על הלכה, נדבר קצת מוסר. הרב, ידועים לנו דברי הרמב״ם לגבי אדם שאוכל ושותה במועדים, ולא מחניף עניים.
נכון.
השאלה... מה הגדר של העני? האם אדם שהוא במתוקה, או שיש לו כסף אבל קצת קשה לו, האם הוא גם בגדר עני, או דווקא עני בכסף ממש? אם הרב יכול להרחיב קצת הדיבור.
רגע, זה נושא האמת מאוד מאוד, כולל הרבה פרטים. זה יכול להיות אדם, יכול להיות משפחה שאין לה מספיק כדי, איך אומרים, לגמור את החודש. זה יכול להיות אדם פרטי שאין לו מי שיבשל לו, מי שיאכיל אותו, מי שיסתכל עליו. זה יכול להיות אדם שאין כסף בכיסו. זה יכול להיות אדם שיש כסף בכיסו, אבל הוא לא יודע, אבל אין לו אפשרות, אין לו תנאים לאכול אוכל חם. ואני מביא לו אוכל חם, אני דואג לו. זה גם כן בכלל אלה שמצווה לעזור להם. בקיצור, כל אדם שאין לו יכולת בפני עצמו להסתדר, אני מצווה להגיש לו עזרה. יש לך מה להוסיף? בבקשה.
כן, אני מסכים מה שהרב אומר, אבל לאו דווקא אני בכסף, גם באדם שנמצא במצוקה או בחוסר מצב רוח, יש גם עניין גדול לעזור לו.
העניין לעזור לו לפעמים בכסף שלו, לא לעזור לו בכסף שלי. אם יש לו כסף, יש לו תנאים, אני יכול דרך התנאים שלו להגיד לו, שמע, תן לי 100 שקל. ואני מסדר לך כעת הרוחות לכמה ימים. ואתה מסדר לו. וכן על זה הדרך. זה לא מחייב שאני אתחיל לחלק כספים למי שיש לו כספים. לא. אלא אני צריך להגיש עזרה, והעזרה היא מתבטאת לפעמים בממון, לפעמים באוכל, לפעמים בעצה. בכל הדברים האלה זה נקרא גמילות חסדים. תבורך. שבת שלום.
שבת שלום, תודה למאזין. לחצור, אנחנו עם יהב מירושלים, לשלום לך, שבת שלום.
זה נאום אילב. שלום כבוד הרב, רציתי לשאול בקשר לשיער פתוח, אם אני אוסף את רוב השיער, אפשר ללכת ככה בשבתות ובחגים, רואים?
אני לא הבנתי בדיוק, אני לא שמעתי אתכם טוב. מה אתם רוצים לעשות בשיער? שמעתי רק שיער.
אני רוצה לאסוף את רוב השיער, שישאר קצת שערות פתוחות. וזה מתחת לכתף, כאילו עובר את הכתף כבר.
לא הבנתי, בשבת או בחול, על מה?
לא, בשבתות, בשבתות.
בשבתות, מה לעשות?
לאסוף את רוב השיער, אבל שחלק שערות יהיו פתוחות.
מה זה לעשות את רוב השיער? אני לא מבין את השפה של הבנות, סליחה. אני איש, מה אני אעשה? מה זה לעשות את השיער?
לא, לאסוף את רוב השיער.
לאסוף.
כן, לאסוף.
לאסוף את השערות בשבת. בצורה שלא תגרמי תלישה של שיער, אין בעיה.
לא, אני אומרת לאסוף את רוב השיער, אבל לא את כל השיער, שחלק שערות יישארו פתוחות.
לגבי שבת את שואלת?
כן, לגבי שבת. האם זה צנוע שאני אשק קצת עם שיער פתוח, אבל שלא כל השיערות יהיו פתוחות, וחלק שיער יהיה אסוף וחלק לא. שהרוב יהיה אבל אסוף.
בסדר, אם זה ייראה צנוע, וזה ייראה טוב, אז בסדר.
טוב, תודה רבה, שבת שלום.
תהיו,
שבת שלום.
תודה למאזינה מירושלים, אנחנו עם אברהם מרחסים, שלום לך.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שבת שלום וחדש טוב לכבוד הרב ולכולם מעזרת השם. ברשות הרב, רצינו בבקשה לדעת, לאחר הבדיקה שאנחנו עושים, ואז בליל, בדיקת חמץ, לאחר מכן אנחנו אומרים את הנוסח, כול חמירא דאיכא. ולאחר מכן הפעם השלישית מוסיפים, יש כאלה שמוסיפים את ההפקר, או שכולם מוסיפים. ביום י' בניסן, השאלה שלי כבוד הרב, אם יוכל להסביר לנו את הלשון עוד הפעם שאנחנו עושים את הנוסח שאנחנו אומרים, למה זה מופיע, למה עוד פעם אנחנו אומרים את זה.
אני מבין את השאלה שלך, למה אומרים פעמיים, גם בלילה, גם ביום?
נכון, כבוד הרב.
זו השאלה?
כן, כבוד הרב, כי אם אני כבר מבטל בלילה
בוא נסביר.
כן.
בלילה, אני, מה שאני מוטל עליי לעשות בלילה, זה לבדוק איפה יש עוד חמץ שלא גיליתי אותו. האם נשאר חמץ באיזשהו מקום שאני חלילה יכול להתקל בו לפגוש אותו בפסח, והתורה אומרת בלראה או בלימצא. אז עליי לאסוף את כל החמץ ולרכז בארגז וקופסה במקום אחד, ואז כשאני מסיים אני עומד ואומר כאן חמירה, לא כל קל, למה זה בארמית, כל זה בלשון הקודש, כאן חמירה דייקה ברשותי דלה חזיתה ודלה ביארתה להבטיל ולהווה הפקר כעפה דערה. זאת אומרת, החמץ והשיעור שלא ראיתי ולא ביארתי, ביארתי זה לא לשרוף, זה לאסוף על מנת לשרוף. ולא ביארתי אותו, אז אני מבטל אותו. אבל נשאר לי עדיין חמץ, גם לשריפה וגם חמץ שאני רוצה לאכול הערב. כי אסור לבדוק לפני, אסור לאכול לפני בדיקה. אז אני רוצה לאכול, ומחר בבוקר מה יהיה? פת שחרית. אני רוצה לאכול פת שחרית, אז אני אוכל. אני מסיים. אני מסיים, ואז אני לוקח את מה שנשאר, והולך שורף את זה. כשסיימתי ושרפתי וקיימתי מצוות ביאור כהלכתה, אז אני אומר, דחזיתה עוד לחזיתה, דבערתה עוד לבערתה, כי לפני כן אמרתי רק דלה חזיתה, דלה ביארתה. אבל עכשיו שכבר אכלתי וגמרתי ושרפתי ולא נשאר לי אפילו פירור אחד של חמץ, אני עומד ועושה ביטול שלוש פעמים עם תפילה שיש שם לומר, כיוון שיש פוסקים שסוברים שהביטול הזה הוא מן התורה מדאורייתא, ולכן אנחנו עושים את הביטול ואחרי זה מתפללים לשם. יש שם נוסח תפילה, תראה בהגדה של פסח, שיציל אותנו מחמץ בכל שהוא שנה זו וכל שנה ושנה. תודה רבה.
תודה וישר כוח גדול. אנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך יהודה.
שבת שלום וחודש טוב כבוד הרב.
שלום וברך.
הרב, שאלה, האם מי שמתפלל ערבית בפלאג הוא יותר טוב שהוא יגיד קריאת שמע בזמנה או כרבנו תם?
השאלה לא, למה יגיד כרבנו תם? הוא יגיד בזמנה. בזמנה צריך לדעת דבר אחד, זה שמתפלל בפלג המנחה, אז פלג זה חצי זמן מנחה קטנה, זה נקרא פלג המנחה, הוא לא מקיים עדיין את המצווה מן התורה. כל העניין זה להתפלל תפילת ערבית עליבא דרבי יהודה, אבל לגבי קריאת שמע אין בזה מחלוקת. אני לא יכול להגיד קריאת שמע רק כשיגיע הזמן, שזה בערך 18 דקות מהשקיעה, אפילו רבע שעה, בוא נגיד 18 דקות. וה-18 דקות זה לשיטת הגאונים, שזה רוב הפוסקים כך מסכימים, וגם מרן השולחן ערוך מסכים עם זה. כל מה שאמרת זמן רבנו תם זה לחומרה לגבי שבת, לגבי צאת השבת. הראיה שבכניסת שבת אנחנו לא עושים כמו רבנו תם, ואילו רבנו תם סובר שכניסת שבת היא יותר מאוחרת מהזמן שלנו, ואנחנו לא עושים כך רק לגבי מוצאי שבת כלחומרה ולא לכולה. ולכן איך שמגיע הזמן 18 דקות אחר השקיעה, אדם יאמר קריאת שמע. וכך כתב רבנו יונה, תראה במסכת ברכות, הוא כותב שאנחנו אומרים שלוש קריאות שמע בערב. האחת קודם תפילת ערבית, שזה בעוד יום, פלג המנחה. השנית אומרים אותה בעונתה, מתי שמגיע הזמן, שזה 18 דקות אחר השקיעה. והשלישית, שהולכים לישון, קריאת שמע שעל המיטה. אז אם כן, מכאן רואים שהקריאת שמע הזאת צריכה להיות כהלכתה, לא חייב להחמיר כרבנו תם, כי גם יש חשש שישכח, אלא אנחנו רואים מעשים בכל יום, גם אלה שנוהגים כספרת רבנו תם, גדולים, רבים וטובים, נוהגים להתפלל תפילת ערבית בכל הימים, גם בחול, גם בשבת, עם הזמן, ואומרים קריאת שמע 18 דקות אחר השקיעה, בין בקיץ, בין בחורף, בשלום על ישראל. ברוך תהיה.
תודה רבה, תודה למאזין מירושלים, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין ממעלות, שלום לך משה.
שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
הרב, נתבקשתי לשאול את הרב לגבי, מבעל קורא, שאלה מבעל קורא, לגבי קריאה בתורה, שהבעל קורא הוא מסתפק אם הוא קרא איזה פסוק בעל פה או לא, ובתוך השאלה הזאת הוא שואל גם אם הוא בוודאות יודע שהוא לא קרא את הפסוק, והוא הסתכל עליו, למרות שהוא המשיך בקריאה, הוא הסתכל על הפסוקים בעיניים.
לא, לא.
שאלה... וגם מה לגבי
הסתפק
וגם מה צריך לנהוג.
הבנת השאלה שלך. לפי ההלכה אסור לקרוא אפילו לא פסוק, תיבה אחת, מילה אחת, בעל פה שלא מן הכתב. גם במגילת אסתר יש לנו את הדין הזה. אז כל שכן בקריאת התורה שזה יותר חמור. קריאת התורה קורא בתורה, הוא נקרא קורא בתורה, הוא ממונה להוציא ידי חובה את הציבור. הוא חייב לקרוא כהוגן ולבטות את המילים נכון, הן את האותיות, הן את הנקודות והן את הטעמים, וכל כללי הדקדוק כמה שאפשר הוא חייב לקרוא, ולקרוא דווקא מתוך הכתב. ולכן הוא צריך להיזהר כשהוא מסיים שורה לא לקרוא את המילה שאחריה לפעמים בעל פה, וזה אחת התקלות שיש לנו היום עם בר מצווה. היום יש מנהג חדש בעל המדינה, פתאום כולם נהיו גאונים. ילדי הבר מצווה שיחיו ויעריכו ימים טובים, הם מכינים את כל הפרשה, והוא קורא אותה ויודע אותה בעל פה. ואני עקבתי אחריהם, הם קוראים את הפרשה בעל פה והציבור לא יוצא ידי חובה. וכן אנחנו מתקנים שאין, הבר מצווה יעלה רק קריאה אחת בלבד, שלישי או מפתיר. המנהג הקדום לעיין בלדוד אמת לערב חידה, כך היו נוהגים שהבר מצווה קורא מפתיר, גם זה קריאה קצרה של 3-5 פסוקים, וגם כדי שיזכה לקרוא גם בתורה וגם בנביא, והוא קודם אפילו לבעל מי שיש לו יורצייט, עד כדי כך בהלכה. כיום אני לא יודע משום מה ביטלו או נתבטל המנהג הזה, אבל בירושלים עד לפני 30-40 שנה כך היה, בר מצווה עולה מפתיר נקודה. ואז הוא קורא מתוך הכתב ומרגילים אותו לקרוא מתוך הכתב, ולכן כל שהוא קרא שלא מתוך הכתב הוא אפילו מסופק, כי הוא מהר ועבר שורה באיזה מילה אחת מסוימת הוא לא הסתכל והוא אמר אותה בעל פה, הוא חייב לחזור עליה. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מאשדוד, שלום לך עידן.
שלום, שבת שלום הרב. הלו,
שומעים אותך בכל רם, בבקשה.
כן,
שבת שלום לרב.
שלום.
הרב, אני עובד בחברת חשמל בתחנת כוח, מקום שהוא מקום גדול.
כן.
והוא מגודר בגדר אחת. האם זה נחשב רשות אחת לעניין ברכות? למשל, אם אני בצריף מברך שהכל והולך לצריף שנמצא כמה...
בהחלט, כן. כל האזור שאתה נמצא בו, כולל כל המבנים והקומות והאגפים, כיוון שהכל רשות אחת, אז לגבי שיח דעת בברכות, הכל נקרא מקום אחד. ולכן, אם שתית מים, או אכלת איזה משהו, איזה פרי, או איזה מיני מזונות, ברכת, מראש תכוון על כל המתחם שאתה נמצא בתוכו, ואפילו שיש בו הרבה אנשים, במחלקות שונות, אתה יוצא ידי חובה על כולם. אם כי לך תחילה יש פוסקים שלא מסכימים עם זה, כי זה לא מוסכם כל כך להלכה, אבל כשזה כבר קורה, ולפעמים יש מצב של אין ברירה, שאדם חייב לתוך כדי התפקיד שלו לעבור מאגף לאגף ומקומה לקומה, ואז הוא נכנס לספק ברכות, מראש תברך ברכה אחת ותכוון על כל אותו מין, אם זה שהכל, אם זה מזונות, אם זה העץ, האדמה, כל ברכה שברכת תכוון על כל המקומות כולם, וכיוון שהמקום מגודר והוא תחת בעלות של אותה חברה, אז אתה יוצא ידי חובה.
תודה רבה.
תודה למאזין מאשדוד. אנחנו עם חיים מהדרום, שלום לך חיים.
שלום שלום כבוד הרב.
שלום שבת שלום.
כבוד הרב לברך, עליית 100%
אני לא שומע, מה אומר?
בכל רם, בבקשה.
יין 100%
יין 100%
יפה. תראה, אין יין 100%, יש 70%, 80%. גם בבית שעושים, הרי מוסיפים קצת סוכר, מוסיפים כל מיני דברים מבחוץ, אז זה אף פעם לא 100%. לפי ההלכה יש כאן מחלוקת שתי שיטות, שיטת מרן הבית יוסף ושיטת הרמה. שיטת מרן הבית יוסף זה כמו שיטת הריף והרן, שכתבו שיין צריך שיהיה רוב יין. כמה זה רוב יין? 51%, מה שיצא מן הענבים. השאר זה כל מיני תוספות של חומרים שונים, לפעמים צבעי מאכל, לפעמים סוכר, לפעמים כל מיני דברים אחרים. אבל אני צריך שיהיה לספרדי, חייב שיהיה לו 51% יין. אשכנזים לא כך. פסק הרמה, כמן דאמר על חד תלת, כל המחמרה דרי על חד תלת, הוא מסביר פעמיים שלוש, זאת זאת אומרת 16.666%, בוא נגיד 17%. 17% יין, אז יוצאים את החובה, ולכן האשכנזים מקלים בזה יותר ומברכים הגפן, גם ליין הגפן, גם ליין קידוש, גם ליין ארבע כוסות, הבדלה לכל מה ששייך ביין. זה נקרא יין, ואני מברך עליו בורא פרי הגפן, אשכנזי. אבל ספרדי לא מברך, אלא אם כן יש 51% של יין. תודה רבה.
תודה, ואנחנו עוברים לשאלת מאזינה מהצפון. שלום לגברת תמר.
שבת שלום וחודש טוב.
שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך.
אמן. שאלה בהלכות שבת, האם אפשר להשתמש באותו לחם משנה בכל ארבעת הסעודות?
בהחלט כן. בהחלט כן, יש רבים וטובים שלוקחים לחם ומקפיאים אותו במקפיא. וכל פעם מוציאים לפני כל סעודה ומברכים עליו, אבל כמובן יש לו עוד כיכר אחד שלם, אחד שלם בלילה, שהוא שובר, חותך ממנו, פורס ממנו, וכן אחד שלם של הבוקר, ועוד אחד שלם של סעודה שלישית, ויש לו עוד זוג, בן זוג אחר, אותו בן זוג, את מתכוונת, שהוא נמצא בפריזר או שנמצא במזר.
לא, אנחנו לא מסיימים, זה נשאר שלם המשנה.
נשאר שלם, בסדר, אפשר. אין שום בעיה בזה.
תודה רבה.
כל טוב. אוקיי, יש רבי חיים פלאצ'י, את הטעם שהוא היה נוהג לעשות שלוש מיני האופים בבית, אז היו עושים שלוש מיני סוגים של לחמים. יש פיתות ויש מרובעות ויש עגולות, כדי שיתברכו כל סוגי הלחמים. בכל סעודה היה מגוון, היה עושה סוג אחר של לחם. הבאנו את זה בספר שיבת ציון בשמו. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין מקריית ספר. שלום לך יצחק.
שלום וברכה כבוד הרב.
שבת שלום.
רציתי לשאול דר כסף, אם זה נקרא מתמנה בדבר שמוסיף אמל.
אני פשוט שמעתי אותך מסתם.
גם אני לא שמעתי, עוד פעם בכל עם
דר כסף, אם זה נקרא, כן,
אם אתה עוטף
את
זה לפני שבת, אין שום בעיה. לפני שבת אנחנו עוטפים, ולמה זה מותר? כיוון שזה לא רק בגלל שאני רוצה להוסיף אבל, לא הבל אלא אבל. למה? כי אני רוצה לשמור את זה מלכלוך, מתינופת, מזבובים, מיתושים, מכל מיני דברים. אני עושה את זה לשמירה, ואני שם את זה על הפלטה, או שם את זה על גבי המחם, כדי שיתחמם וישמור את תחומו. מותר לי, וזה לא נקרא התמנה, כדרך לעשות כן, וגם לא משאירים אוכל מגולה, וגם אני רוצה לשמור אותו מפני כל מיני נזקים שבאים מבחוץ.
תודה רבה.
עשן וכדומה. תודה רבה לך.
תודה וישר כוח. כאן מורשת שאלות ותשובות עם הגרון הרב בן ציון מוצף לשליטה. טלפון רב קווי עומד לרשותכם המאזינים, 072-333-2925. שאלות ותשובות כאמור כמדי ערב שבת קודש וערבי חג. ואנחנו ממשיכים בשידור ברשות כבוד הרב לשאלה הבאה של מאזין מירושלים. שלום לך אמיר. אמיר?
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, רציתי לשאול האם אני חייב על פי ההלכה לדאוג שיפורסם בכל כלי התקשורת שיש ניתן לכל מי שרוצים להצביע בבחירות לכנסת את האפשרות לפנות לדואר ולסניפים שיוכלו לקבל שוברים חינם לנסיעות ויומה של הבחירות, וגם למוחרת בתחבורה ציבורית בחינם.
כן.
וגם יש את האפשרות לנכים לגשת בכל מקום שהם נמצאים לקלפי שהם מיוחדים לנכים שיכולים
להצביע. מה השאלה שלך אמיר?
השאלה שלי, אם אני חייב לדאוג שיפורסם בכל כלי התקשורת, מכיוון שלא כל הציבורי מודעים לכך שיש את האפשרות הזאת גם לנכים וגם לכל מי שרוצים להצביע.
לא יודע מה רצית ממני. אני לא מבין בתקשורת ולא מבין בדואר, ואני שמעתי גם שהם רוצים לשבות בכלל הנהגים. אז כאן, מה אתה רוצה ממני? אני לא פה מודיעין בינלאומי. סליחה. תודה רבה.
תודה, וישר כוח. אנחנו עם מנשה מחולון. שלום לך, מנשה.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. כידוע לך, שבת אנחנו קוראים גם לקראת אילנות. נכון. וגם פרשת הנשיאים. השאלה שלי, האם בסוף הפרשיות האלה אנחנו בשבת צריכים להגיד אלוהי נשמות, או בשבת לא אומרים?
אז קודם כל, לא רק בשבת, בכל ה-12 יום הללו אנחנו קוראים רק את הקריאה, ככה המדקדקים עושים, ולא קוראים את יתר הדברים שכתובים שם מסביב, כיוון שאנחנו לא יודעים מי כתב אותם, וגם אין בהם עיקר, צורך עיקרי. הצורך העיקרי זה עצם קריאת הפסוקים של הקורבנות של כל יום ויום, מי יקריב ומתי. למשל, מחר זה יום ראש חודש, אז אנחנו קוראים את ההתחלה, והיא ביום קלות משה, קוראים לפני זה כמובן פסוקים של ברכת כהנים, זה תוספת, והיא ביום קלות משה, ואחר כך קוראים היה המקריב ביום הראשון, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. ואז אומרים את הקורבן, זה קורבן נחשון בן עמינדב, שלום וזהו. יש שאומרים את התפילה שחיבר רבי יוסף חיים. לא מה ש... לא בכל הסידורים זה מופיע, אבל יש סידורים שזה כן מופיע. התפילה, ריבונו של עולם, קבל באהבה את כל הנשמות הצדיקים העומדים על גבי שלוש חומות של גן עדן ומצפצפים בקולם כציפורים, מעתירים עלינו בית ישראל. אז את זה אפשר לומר, זה גם בשבת, אין בעיה, כיוון ששם זה עניין שהנשמות מתפללות, ומתפללות עלינו גם בשבת, מתפללות עלינו גם בראש חודש. אז לכן
אבל לא חובה להגיד
זה, כי זה סך הכל עניין של גם עבודת השם. יש שם מבקשים שיפתח לנו שערי שלום, שערי אהבה, שערי ישועה, שערי הצבחה, וגם יקבל את תפילתם ויחוס עליהם, על הנשמות שלא יגיעו למקום מנוחתם. כמו שאני עושה השכבה בשבת, אז אני עושה גם את זה, זה שם יש גם כן תפילה על המתים עצמם, פעלים גם על החיים, גם על הנפטרים, אז מותר לעשות את זה.
אבל לא חובה להגיד שהתפילה בשבת ארוכה ויש תורך ציבור.
יתר הקריאות לא קוראים, לא צריך תורך ציבור, אתה תקרא רק את זה, וכל אחד אחר כך אם ירצה לקרוא בסידור שלו מה שהוא רוצה שיקרא, עזוב אותו, אנחנו נלך הביתה, נעשה קידוש ונאכל חמין.
תודה רבה, תודה על המאזין. ואנחנו ברשות הרב ממשיכים הלאה. הנה איתנו מאזין מאשקלון, שלום לך יוסי, יוסף.
שלום לכבוד הרב,
שלום וברכה.
רציתי לשאול את כבוד הרב, ידוע שבהזכרה ביורטות של האבא ההורים הילדים צריכים לצום, יש עניין ככה ששמעתי. מה קורה אם אבא שנפטר בי"ב בניסן, זה חודש ניסן, צריך לצום? אפשר?
אתה שואל בתוך חול המועד?
לא, י"ב ניסן,
בית ניסן, הבנתי. אז כאן ידוע, יש מחלוקת בין מרן ברמה. מרן הבית יוסף כתב שתענית יחיד מותרת בתוך חודש ניסן, מה שאסרו רק תענית ציבור. מה פירוש תענית ציבור? חס ושלום שלא יבוא ולא יהיה, יש איזה דבר שצריך לגזור עליו תענית, בדין לא גוזרים תענית בניסן, זה נקרא ציבור. אבל תענית יחיד של כל אדם באדם, כגון, בדיוק הוא מביא את הדוגמה שלך, של אדם שיש לו יורצייט של אביו או של אמו, או כל סיבה אחרת שהוא רוצה להתענות באופן פרטי, מותר לו. הרמה חלק והרמה סובר שלו. אז לכן האשכנזים לא צמים, אבל הספרדים כן צומים. ולכן אם יצא יום פטירה של אבא או אמא בתוך חודש ניסן, אבל אני מדגיש לא בחול המועד, חול המועד זה אסור, אסור לצום, אבל לא בחול המועד, בתוך חודש ניסן מותר יהיה להתענות.
תודה
של המצוות.
תודה רבה. ואנחנו עם מאזין בשם יחזקאל. שלום לך מאזין יחזקאל.
שלום, שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
הרב, אפשר הרב בבקשה, יש מנהג להפיס צדקה בקריאת הנשיאים.
נכון.
אם הרב יכול להסביר את המנהג, מה...
זה. אז ככה, אז יש הרבה שאלו, מה עושים עם שבת? אבל שבת אנחנו ניתן, ביום ראשון, בלי נדר ניתן, גם בשביל זה, גם בשביל זה. רבנו חיים פלאצ'י כתב בספרו מועד לכל חי, לתת כל יום שלוש פרוטות. מי שרוצה לדקדק דווקא שלוש פרוטות זה 30 אגורות, כי כל מטבע של 10 אגורות היום יש בו שיעור פרוטה. יש נותנים 3 שקלים, עד רבה אשרה ואשרה חלקם, ואז אוספים את זה, ואז מגיע 13 יום, כפול 3, למה גם ביום ה-13 אומרים את הקריאה של ה-13, ואז נותנים, זה יוצא פל, 39. בערב פסח מוסיפים עוד, נהיה 45, כמה מוסיפים? עוד 6, נהיה 45 כמניין אדם, ונותנים את זה לעניים. אז לכן, כדאי לעשות את זה. עכשיו, מה קורה עם שבתות? יש באמצע שתי שבתות, אנחנו נותנים את זה אחרי שבת. תברך מן השמיים.
אמן.
תודה למאזין. אנחנו עם המאזינה מעיר הקודש טבריה. שלום לך גברת דבורה.
שלום לכם.
שבת שלום.
שלום לכבוד הרב. שאלתי כזאת, אנחנו שעושות קורות תהילים בציבור ובשיעורים, יש הרבה נשים שמגיעות לפרק הללויה, פרק קופנון בתהילים, כולם עומדות. הן עומדות. השאלה האם זה נכון לעמוד בפרק הזה? כי זה מכילה ממך, אבל זה מזכיר לי, לא יודעת, כאילו ראיתי להבדיל בכנסייה, אני יודעת...
לא משנה. אז האמת שלא צריך לעמוד, אבל אם הן נהגות לעמוד, איסור אין כאן. אין כאן איסור, אבל לא צריכות לעמוד.
עכשיו.
כי האמת שקריאה תמיד מיושב, כך גם הגמרא אומרת, יש יותר יישוב דעת. הכתבו הפוסקים, לדוגמה, בקריאת שמה, אנחנו לא עומדים בקריאת שמה. אפילו שזה קריאת שמה, מקבלים עול מלכות שמיים, ואחר כך עול מצוות, אנחנו יושבים, מדוע? אז כתוב בהלכה, כיוון שיש יותר יישוב דעת לאדם, והוא מכוון יותר טוב כאשר הוא יושב, אז באמת עדיף יהיה לשבת, ולא צריכים לעמוד, אבל אם הם עמדו, הם לא עושות איסור, אז תניחו להם. אבל כדאי להסביר להם שיותר נכון ויותר דרך ארץ, יותר כדאי לשבת גם בפרק האחרון.
סליחה, אם הם עומדות, אני לא עומדת, כי זה נותן לי מה שמעתי קודם בהרגשה, אז זה בסדר שהם כולם עומדים
ולשבת? עושים מה שאת מבינה. את יכולה לעשות מה שאת מבינה. כי אין כאן חיוב לעמוד. בכל אופן שיקובל ברצון ואשריהם ישראל שעושים מצוות יחד ובצוותא, זה דבר גדול מאוד, מביא הרבה סניגוריה. תודה רבה.
תודה וישר כוח גדול. אנחנו עם מאזין מנתניה. שלום לך משה.
שלום לך כבוד הרב. שבת שלום.
שבת שלום.
כבוד הרב, השאלה שלי לגבי שניים מקרא ואחד תרגום.
כן.
השנה יש לנו ערב שבת,
קשה לשמוע.
לא שומעים אותך אדון משה.
מה שניים מקרא ואחד תרגום? מה השאלה?
השאלה שלי, האם ביום שישי שזה ערב פסח אפשר
לשניים
מקרא ואחד
תרגום? לא, שניים מקרא ואחד תרגום תמיד תדע כלל ידידי.
כן.
זה לסדר הפרשיות הרצות, אחד אחרי השני. תזריע טהרות אחרי אמות קדושים וכן אמור, זה סדר הפרשיות. אם בשבת חל ביום טוב, שאז לא קוראים את סדר הפרשיות, אלא קוראים את הפרשה המיוחדת לגבי החג, אז לא צריך את השניים מקרא ואחד תרגום. מתי כן תהיה לנו שאלה? בשביעי של פסח. שביעי של פסח יחול ביום שישי, ואז יש שאלה, המקובלים לא היו קוראים אז שניים מקרא ואחד תרגום, כי לא מכינים מיום טוב לשבת, אז קוראים במקום זה בליל שבת עצמו או ביום שבת בבוקר את הקריאה של פרשת של שבת של שמיני של פסח. חוץ לארץ אין להם בעיה, כי זה יומיים יום טוב, אז הם לא קוראים, הם דוחים את זה לעוד שבת אחרי זה. אבל אנחנו כאן אנשי ארץ ישראל קוראים בשבת את שאחרי פסח, שמיני של פסח, את הקריאה, אבל תמיד קוראים רק מתי שיש את סדר הפרשיות, מבראשית ועד וזאת הברכה. ולכן ביום חג הפסח אין לנו שניים מקרא ואחד תרגום. תודה רבה לך.
תודה רבה,
תודה. תודה וישר כוח. ואנחנו עם הגברת שרה מבני עייש. שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום,
שבת שלום. שבת שלום. רציתי לשאול את כבוד הרב איזו שאלה בתהילים. יש איזה פסוק שכתוב כאייל תערוג על אפיקי מים.
כן.
השאלה היא למה לא כתוב כאייל יערוג או כאיילה תערוג? למה זר זכר?
אתם זכיתם לשאלה שהזוהר, רבי שמעון בר יוחאי בזוהר שואל את זה. שהרב שואל, כי היה תערוג, כי היה יערוג מבעלי. מה היא תערוג? אז הוא היה צריך לומר, כי היה לה תערוג על אפיק המים. היה זה זכר, לשון זכר, ותערוג, זו נקבה. משיב רבי שמעון בר יוחאי, שהרמז הוא לשכינה הקדושה. השכינה נקראת איילה. כמו שאמר משילה, הילד אהבים, לעלת חן וכדומה, אז הוא ממשיל את השכינה לאיילה, כמו כל השם יחולל איילות, שאנחנו אומרים בקבלת שבת. אז הוא אומר, כי איל זו אותה איילה, תערוג. אז למה קורא לה איל? נו, אז היא קרא לה איילה. אלא שהיא מקבלת עוצמה וכוח. והיא מבקשת ומתפללת ומתחננת, היא רוצה מים. מה קורה? למה היא הורגת? אז הגמרא אומרת שפשוט כשאין מים אז כל החיות באות לשתות מים והן לא יודעות מה לעשות, אז הן מקיפות את הילה מסביב כמו עיגול, אז היא מיד נועצת שתי קרנותיה בקרקע, והקדוש ברוך הוא עושה נס, ושם נובעים מים וכולם שותים מהתפילה של האיילה. אז זה אמר כי אייל תערוג על אפיק המים. אבל כל הרמז הוא על השכינה הקדושה שהיא נקראת אייל, והיא מתפללת עלינו ומבקשת עלינו כל רגע, כל יום וכל שעה, שהתפילות יתקבלו ירצון. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח לרב, ואנחנו ממשיכים הלאה, כוכב יעקב, שלום לך, מרדכי מכוכב יעקב.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, כידוע שיש מחלוקת ראשונים, האם יש בישול אחרי בישול בדבר לך, ולכן מרן החמיר, מגלל ספק דורית אל חומרה.
נכון.
השאלה היא, מה הדין אם אדם ישים את האוכל בשינוי על הפלטה, ומילא זה ירד לדרבנן, אז ספק דרבנן.
מה זה אצלך שינוי נקרא?
ייקח את זה למשל לשני אנשים, או עם ה...
לא, לא.
לא עם האצבעות, ייקח את זה עם המחתוק.
לא, בוודאי שלא. מרן לא הסכים עם זה, ולא התיר. יש דרך אחת, או שעל ידי גוי, או על ידי שעון שבת. כלומר, הפלטה קבויה, והיא מחוברת לשעון שבת, ואני יודע שבעוד חצי שעה היא תפעל, אני אניח את זה עכשיו, ואחר כך זה יקרה ממילא, כאילו אני עשיתי גרמה. זה יהיה מותר. אבל לבוא ולהזניח בידיים, או על ידי שניים, או על ידי זה, אז אם כן אנחנו נבוא להתיר את כל הדברים בשינוי, ונתיר הרבה הרבה דברים בשבת, וחס ושלום לעשות כן. כי אנחנו קיבלנו הוראות מרן, הבית יוסף, וצריך לנהוג לפי הוראותיו. השם יעזור שנזכה לשמור שבת כי הלכתה. תודה רבה.
תודה וישר כוח גדול. אנחנו עם מאזין קבוע שלנו, אלעזר מבאר שבע. שלום לך.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום וברכה רבה שהיה לקיימנו.
תודה כבוד הרב.
חבוד, חבוד.
הרב, הנכד שלי צריך להניח תפילים בעזרת השם, והוא כהן. עכשיו רציתי לשאול את הרב, האם הוא יעלה למפטיר או שיעלה לכהן? מה עדיפות הרב?
יש, כן, הוא יכול לעלות מפטיר, בהחלט. אבל זה לא שני ספרי תורה. יש כהן אחר, קודם כל יש כהן אחר בבית הכנסת.
לא, לא השבת הזו הרב, פשוט
לא משנה, לא משנה השבת הזו או לא. יש כהן אחר בבית הכנסת, נכון?
יש כהן אחר.
אז בסדר, אז הכהן יעלה כהן, והוא יעלה מפטיר, כי יש מצווה יותר שהבר מצווה יעלה מפטיר, כך היה מנהג הספרדים. מה זה עשרות? מאות רבות של שנים. כך נהגו אבותינו, כך נהגנו אנחנו. שעולים מפטיר והבר מצווה מתכונן לקרוא את ההפטרה ולברך את ברכות ההפטרה ולקרוא את המפטיר, אלא מה? שיש שאלה אם הוא יכול לעלות גם אם הוא כהן היחיד בבית הכנסת, אבל באותו ספר תורה התירו, אבל בשני ספרי תורה יש בזה בעיה, כי רבי נתן הכהן אדלר, רבו של החתם סופר, כך היה עושה כל שבת. היה עולה כהן, אחר כך היה עולה גם מפטיר. זה באותו ספר תורה, אין בזה בעיה. אבל בשני ספרי תורה שונים, אסור לאותו אדם לעלות גם בראשון, גם בשני, מפני פגמו של ראשון. כך כותב גם הרב דוד אמת, כך מובא תשובה ביביע עומר ועוד. אז לכן כדאי שיעלה מפטיר, וכתוב בפירוש בפוסקים. כך הביא ספר החיים לרבינו חיים פלאצ'י, כך הביא גם אמת ליעקב, לרב בן של מי ציבור, עליו השלום, רבי ישראל יעקב אלגזי, ועוד, שהיו עולים הבר מצווה, בר מצווה עולה מפטיר כדי שיקרא הן בתורה הן בנביא. שיהיה בסימן טוב, מזל טוב.
תודה, בסימן טוב, מזל טוב, תודה למאזיננו אלעזר, ואנחנו עם מאזינה מאי שם. שלום למאזינה.
שבת שלום,
כבוד
הרב.
שלום, שבת שלום.
אריכות ימים ושנת חיים. השאלה שלי היא כזו, אני נמצאת בתהליכי גירושים, משהו מאוד מורכב. אנחנו משפחה ששומרת תורה מצוות, ו... הקהילה, בוא נגיד שהקהילה איפה שאנחנו גרים ממש לא תומכת בנושא הזה.
בוא נגיע על השאלה עצמה, אולי בלי פרטים מסביב.
כן, כן.
שאלה עצמה.
העניין הוא שאם הרב יכול קצת, לא קצת, אבל ככה להרחיב את הנושא הזה של כמה שהקדוש ברוך הוא מצטער וכמה שהמזבח בוכה, שבאמת יש פירוד בין בני זוג או
שחלושה בן. השאלה אם יש פירוד ויכול להיות שיש שינוי. אם יש שינוי אני אשמח מאוד. כי ודאי שאצל הקדוש ברוך הוא זה קשה מאוד. קודם כל קשה זיווגם של, זיווגם כקריעת ים סוף. וגם חס ושלום גט זה לא דבר טוב. כתוב מסבח מוריד עליו דמעות. הפוסקים כתבו מסיבה... שכאילו הברכות היו לבטלה, שם הברכות שבשעת הנישואין היו בשביל שיהיה קשר של קיימה לעד ולנצח, ופתאום הקשר הזה נפסק, אז זה גורם כאילו המזבח מוריד מעות על הברכות שהלכו לבטלה. זה אחד הפירושים, יש עוד פירושים, אבל בכל אופן, אם אפשר למנוע את זה בכל צורה שהיא, מצד ויתור, מצד א', מצד ב', אז כדאי, כי תמיד טוב לוותר, ואז על ידי זה מצליחים. שהשם יעזור, שיהיה הכל בהצלחה.
אמן ואמן. ואנחנו עם המאזין מירושלים. שלום לך, שמעון, בבקשה, בקצרה.
שבת שלום לכבוד הרב. שאלתנו בבקשה לכבוד הרב, איך הרב מורה לנהוג בעניין של עוגות, עוגיות, ממצע עשירה?
אנחנו לא משתמשים בזה, כי בפסח כמה שאפשר להחמיר, כדאי להחמיר, אבל מי שסומך וסומך על איזה פוסקים שהתירו, יש לו על מה לסמוך. אנחנו לא ניכנס לזה ולא נאמר זה נכון וזה לא נכון, חלילה וחס. ועמך כולם צדיקים. תודה רבה.
תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו הגענו לסיום.
מה אמרת? מה אנחנו?
לא. אני אומר שלפני סיום, כמובן יש לנו שלושה ספרי תורה,
כן,
שבת מיוחדת, החודש, ונסיים. תרשה
לי איזה פינה קטנה,
בבקשה.
רק להיום, לכבוד ראש חודש.
בבקשה.
יש דבר מאוד מאוד מדהים שרבנו הרשש, שר שלום שרעבי, כותב אותו. הוא כותב שידוע, שכך הוא כותב, ידוע, המקובלים יודעים, אנחנו, אני לא מקובל, אבל הוא אומר שידוע. שיש תיקון שאדם מתקן כל רגע ורגע בעבודת השם. זאת אומרת, כל רגע, אותו רגע עולה למעלה ונחתם אותו רגע במעשה טוב. אחר כך כל הרגעים מצטרפים לשעה. כל השעות מצטרפים ליממה. אני מקצר. אחר כך כל היממות מצטרפים לשבוע. ומתי מסתיים השבוע? במוצאי שבת לפני תפילת ערבית. ערבית של מוצאי שבת זה כבר שבוע חדש. אחר כך כל השבועות מצטרפים לחודש, לחודשים. כמה שבועות בחודשים? ארבעה. ארבעה, אז הוא אומר, אחד נקרא אותיות של ההוויה, השני אות כ של ההוויה, השלישי אות וב, הרביעי אות כאחרונה. אז יש לנו ארבע אותיות הוויה, מתקנים כל חודש. מסתיים החודש, עולה הוויה אחת עולה, עם כל השלל הגדול שאמרנו של השבועות, הימים, השעות והרגעים. עכשיו, אחר כך זה מצטרף לשנים, ומשנים לעשרות שנים, ואחר כך למאות שנים, ואחר כך לאלפים. אני לא נכנס לזה כרגע, אבל הנקודה שלנו, הוא שואל, איפה הכתר? מה זה הכתר? יש קוץ היוד, הרי שכותבים יוד של ההוויה, יש לה קוץ למעלה. הקוץ הזה, יש בו סודות עמוקים מאוד מאוד מאוד. מתי זה נתקן? הרי אין לי כאן, יש לי שבוע אחד יוד, שבוע אחד כ, שבוע אחד וב, שבוע אחד כאחרונה. אז הוא אומר, מתי שיחול שבת בראש חודש, אני מדגיש, כמו הלילה, יחול שבת בראש חודש, נתקן, אנחנו מתקנים בתפילות את הכתר. אבל אי אפשר לעלות את הכתר הזה, הוא עצום, הוא ענק. זה דבר חסר תקדים. אי אפשר לעלות אותו בבת אחת. אז הוא מתאר שם שיש כמה תחנות, ואני אזכיר אותם רק בקצרה. תחנה אחת זה בברכת מעין שבע הלילה עם והקידוש. שאנחנו נעשה הלילה, אז עולים מדרגה אחת. מדרגה שנייה, עולים מחר בבוקר בתפילת שחרית, ריח ניחוח ישל השם ונשמת כל חי שאומרים בשבת. אחרי זה, תחנה שנייה, זה עולים אל הבינה. אחר כך, בעמידה של שחרית, בלחש ובחזרה, בעמידה של מוסף, בלחש ובחזרה, עולים אל החוכמה. זה למעלה, למעלה, למעלה. אבל הוא אומר, איפה הכתר? הכתר שאני מגיע למנחה של שבת, אז מחר, פשוט רציתי שהציבור ידע את המעלה של מנחה של שבת מחר, בשעה שאומרים את התפילה, יכירו בניך וידעו כי מעיתך היא מנוחתם, רבנו ארי כתב מעיתך מעת כף, מעת כתר מנוחתם, אז נתקן הכתר ואנחנו עולים לכתר הכי גבוה שיש של כל הארבעה חודשים שעברו. הרי הפעם האחרונה שהיה שבת בראש חודש זה ראש חודש טבת. אז יש לנו מטבת, שבט, אדר א', אדר ב' וניסן, הכל נתקן במילה אחת, תכירו בניך משפט אחד. ואז יש שעת רצון גדולה מאוד גם בחזרת השעת, זה לא נגמר אלא בחזרת השעת. באמצע החזרה אסור לדבר כלום, אז אחרי התפילה של מנחה מחר, כל אחד מאיתנו יתפלל תפילה אחת קצרה, כי בשבת אי אפשר לבקש הרבה. נגיד, אבא, הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אבא, תרים את הראש לשמיים ותאמר, אבא, תן לי מה שאני צריך, אתה יודע מה חסר לי, אתה יודע מה אני צריך להשלים, תן לי מה אני צריך להשלים. אז כל אחד מאיתנו בבקשה להתפלל טוב השבת הזאת, כל התפילות, ובתפילת מנחה זה שיא השיאים, זה מעלה עצומה מאוד, כך כותב הרשש, מביא את זה הרב יעקב קצין בספר אור החודש, עמוד פה, שם הוא כותב את מה שאמרתי.